ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום יומא דף סמך ח'. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וחיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. אם יש באפשרותכם להקליק על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. השיעור מתחיל 10 שורות מראש העמוד, סמך ח' עמוד א'. מימתי מתאמין בגדים? ראינו במשנה שהשורף את פר וסעיר שיום כיפור, חל עליו תומת בגדים. תנו רבנן, יוציא אל מחוץ למחנה וסופו. משמעות של מחוץ למחנה, משמע מחנה אחת. יש לנו את ההזרה, ומחוץ למחנה אחת זה מביא אותנו להר הבית, שגם נקרא מחנה לוויים. האם שמה שורפים את הנשרפים? נציין שבפר העדה, זה פר הלם דבר של ציבור, ופר כהן משיח, הזכרנו את הקורבן הזה בשיעור הקודם, שגם הם נשרפים. שמה בפר הידע ופר כהן משיח הם נשרים מחוץ לשלוש מחנות, וכאן הגמרא תמה, וכך הם המשך הדברים. להלן אתה נותן שלוש מחנות, וכאן אתה נותן להם מחנה אחת. צריכים להוסיף פה שכאן כוונה ביום כיפור, הפר וסעיר של יום כיפור. הרי אנחנו יודעים שהם הוקשו הקש אחד לשני, וביום כיפור יוצא מכך שגם הם נשרים מחוץ לשלוש מחנות. אם כן, ממשיך הגמרא, למה נאמר מחוץ למחנה? שזה היה משמע שמיד מחוץ למחנה אחת כבר נשרפים. לא כן הדברים. לא אומר לך, כיוון שיצא חוץ למחנה אחת מתאמין בגדים. אז זה המקור לומר ש מי שיצא חוץ לחומת הזרה חל תומת בגדים. זה כמובן דעתו של התנא קמא במשנתנו. אם אנחנו נדלג בקטע שבסוגריים, אנחנו מגיעים מיד ורבי שמעון, אתם רואים, אני מקווה שאתם איתי, אנחנו בערך 7 שורות מסוף העמוד, בסוף הסוגריים, ורבי שמעון היי מחוץ למחנה מייבדלי. למה דילגתי? אני רציתי להגיע מיד לראות את ההתייחסות של הבר פלוקטה של תנא קמא, דיינו רבי שמעון במשנה, שהוא לא אומר שמחוץ למחנה מיד חל תומת בגדים. הוא אמר אין תומת בגדים עד שיוצאת האור ברובו. אז מה הוא לומד מהביטוי מחוץ למחנה? אז הגמרא עונה, מבאי אלי לכדי תניא. ואז הוא מביא כאן ברייתא, רב אלעזר אומר, נאמר כאן ביום כיפור מחוץ למחנה, ונאמר להלן בפרה אדומה מחוץ למחנה. מה כאן בפרים הנשרפים חוץ לשלוש מחנות, ומקום השריפה שלהם אף להלן בפרה אדומה חוץ לשלוש מחנות, ומה להלן במזרחה של ירושלים, זה לגבי פרה אדומה, אף כאן בפרים הנשרפים כמו ביום כיפור במזרחה של ירושלים. זה היה זה מה שרבי שמעון למד ממחוץ למחנה. הבאנו את הלימוד של רב אלעזר, שדרך זה לומד מחוץ לשלוש מחנות. רב אלעזר הוא תנא שהרבנן שלמדו תומת בגדים ממקום אחר, כלומר הרבנן למדו טומאת בגדים מחוץ למחנה ולא למדו את הגזירה השווה הזאת בין יום כיפור לפרה אדומה, לכן פונה הגמרא בשורה האחרונה ושואלת ברבנן, היכי שריף להו? לפי הרבנן שאין להם את הגזירה השווה עם פרה אדומה, אז איפה שורפים פרה אדומה? אז מביאים תשובה לשאלה הזאת, כי דתניא היכן נשרפין לצפונה של ירושלים וחוץ לשלוש מחנות. אנחנו נמתין לקטע הזה עד שנגיע לשם, כי דילגנו קטע ארוך בסוגריים. אז בינתיים אנחנו למדנו שפר ושעיר של יום כיפור, מאחרי שהוקשו לפר כהן משיח ופר הידק, פר הידק של ציבור, שהם נשרפים מחוץ לשלוש מחנות, אז גם פר ושעיר נשרפים מחוץ לשלוש מחנות, ומה שכתוב מחוץ למחנה זה בא ללמד על טומאת בגדים. בתוך הסוגריים, והתם מנהלן, מה זה והתם מנהלן? בעניין הפר אלה דבר של ציבור ופר כהן משיח שהם מחוץ לשלוש מחנות, מאיפה לומדים את זה? דתניא פסוק בפר כהן משיח ויקרא פרק ד' פסוק י' ב' והוציא את כל הפר ולאן? חוץ לשלוש מחנות. אתה אומר חוץ לשלוש מחנות או אינו אלא חוץ למחנה אחת? כשהוא אומר בפר הידה, זה פסוק ויקרא ד' פסוק חף א', כתוב אל מחוץ למחנה שאין תלמוד לומר, זה לא נצרך לגופו, שהרי כבר נאמר ושרף אותו כאשר שרף את הפר הראשון. אני יודע שפר הידה נשרף כמו פר כהן משיח שבפסוקים קדם לו, ואצל פר כהן משיח אני כבר יודע שזה מחוץ למחנה, אז אני לא צריך פה עוד פעם לכתוב אל מחוץ למחנה. ומה תלמוד לומר אל מחוץ למחנה? ניתן לו מחנה שנייה. ומה תלמוד לומר אל מחוץ למחנה בפר הלם דבר של ציבור? ניתן לו מחנה שנייה. וכשהוא אומר מחוץ למחנה בדשן, זה נמצא בויקרא פרק ופסוק ד' שאין תלמוד לומר, שהרי כבר נאמר אל שפך הדשן בויקרא פרק ד' פסוק י' ב', ושם באמת מוזכר, והוספנו את הפסוק בשוליים, שם מוזכר מחוץ למחנה, אז למה אני צריך לדעת מחוץ למחנה לגבי הדשן בויקרא פרק ד'? תן לו מחנה שלישית. ממשיך הגמרא, ורבי שמעון שהוא אמר שאין טומאת בגדים מיד ביציאה מהעזרה, כלומר מחוץ למחנה אחד, הוא אמר עד שיוצאת האור ברובו, איי מחוץ למחנה מי עביד לי, אותו מחוץ למחנה שכתוב ביום כיפור פרק ט' ז', מה רבי שמעון דורש מבאי אלי לחידתניה. רבי לזה אומר, נאמר כאן ביום כיפור מחוץ למחנה, ונאמר להלן בפרה אדומה מחוץ למחנה. מה כאן בעניין פרים הנשרפים, כלומר כולל יום כיפור, חוץ לשלוש מחנות? אף להלן בפרה אדומה חוץ לשלוש מחנות. והעניין הזה של שלוש מחנות, עסקנו בזה בתוך כל הקטע שבסוגריים. ומה להלן בפרה אדומה במזרחה של ירושלים? אף כאן הנשרפים, שאר הנשרפים במזרחה של ירושלים. אז הגזירה שווה לפי רבי שמעון מלמד על פרה אדומה, וגם מלמד על מיקום השריפה של הנשרפים. נציין שבפרה אדומה אנחנו יודעים שהייתה במזרחה של ירושלים, כי הפסוק כותב אל נוכח פני אור מועד, ורשי מביא את זה ארבע שורות מסוף העמוד, והפסוק מלמד על כך שהיה עומד במזרח ופניו למערב כנגד פתחו של היכל. אנחנו נחזור לגמרא, ורבנן היכה שריף להוא. הרבנן כבר השתמשו במילים מחוץ למחנה לעניין תומת בגדים. מה לגבי מיקום השריפה לשיטת הרבנן? הרי רבי שמעון ורבי אלעזר למדו מקום שריפה דרך הגזירה שווה עם מחוץ למחנה, אבל הרבנן אין להם את הגזירה שווה הזאת. אז לאיזו כיוון לגבי ירושלים היו שורפים אותם? שאר הנשרפים, הפר הלם דבש הציבור, פר כהן משיח, הבהמות של יום כיפור, אגמונה כדתניה. אני אקרא עוד פעם, ורבנן היכה שריף להו. תשובה, כדתניה, היכן נשרפים? אנחנו ממשיכים לעמוד ב', לצפונה של ירושלים וחוץ לשלוש מחנות. רבי יוסי אומר הבית הדשן נשרפים. רשי מוסיף בשורה הראשונה לצפונה של ירושלים שכל מעשה חטאת בצפון. רשי מתכוון להקרבת שחיטת השחיטת וקבלת הדם של קורבן חטאת בתוך בית המקדש בעזרה היה בצפון העזרה. זה בשונה מקודשים קלים כמו קורבן שלמים שקשר בכל עזרה, את הקודשי קודשים ובפרט החטאות בצפון העזרה. אז גם צפון, המושג של צפון או הכיוון של צפון גם ממשיך עד לדברים הנעשים מחוץ לירושלים, כלומר מקום השריפה. אנחנו נסתכל ברשי לגבי רבי יוסי. הוא אומר הבית הדשן, כותב רשי, הבית הדשן צריך שיקדים לשם דשן המזבח, שיהיה נקרא קודם לכן מקום שפך הדשן. זה פסוק בויקרא פרק ד' פסוק י' ב', שהוא כתוב, ציטטנו את הפסוק הזה קודם, קודם לכן הוא בא נשרפין. אז לפי זה שרבי יוסי הוא זה המביא המושג הזה של הקדמת דשן למקום, ממשיך רשי ואומר מכלל זה לתנא קמא לא צריך. אז יש לנו רבי יוסי שיש להקדים דשן, יש תנא קמא לא צריך להקדים דשן לפי מה שאנחנו מבינים עכשיו. אמר רבא, מן תנא דפליגלי דרבי יוסי? יש לנו תנא קמא שלפי מה שהבנו מרשי שלא צריך הקדמת דשן המשבח לאותו מקום ששורפים הפרים הנשרפים, הקורבנות שהזכרנו מקודם. מי התנא שאומר לא צריך להקדים שם דשן? ובעצם בן יעקב הוא דתניא. אנחנו רואים בעוד שורה עם פס, הבלטנו רבי אלעזר בן יעקב, הוא השיטה שאנחנו מחפשים. דתניא, אל שפך, יש לגרוס על שפך הדשן יישרף, שיהי לשם דשן. זה כמו רבי יוסי. רבי אלעזר בן יעקב אומר שיהיה מקומו משופח, לא, מקום מדרון. ורשי אומר בשורה השלישית, רבי אלעזר בן יעקב הוא תאמר לא אשמינן אלא שיהיה מקומו מדרון, שיהיה דשנו משתפך. הוא דורש את מדגיש את המילה שפך. אז לפי רבה יש מחלוקת, תנא קמא מול רב יוסי, תנא קמא לא מצריך דשן מקודם, שיביאו לשם דשן של המזבח לפני שריפת הקורבנות האלו, ורב יוסי כן מצריך הקטמה דשן למקום. אמר לי אביי, ודיבר במקומו משופחו דפליגי. כלומר, לפי אביי אין מחלוקת תנא קמא ורב יוסי בעניין הקדמת דשן למקום. כולם מסכימים, צריכים להקדים דשן. כלומר, רב יוסי ראינו את זה, וגם רב יוסי בן יעקב יסכים לזה, שהוא היה התנא קמא שלנו. ורשי כותב, ודילמה במקומו משופחו דפליגי, הוא מודה רב יוסי בן יעקב שהוא התנא קמא שלנו, שיקדים שם דשן, כמו שרב יוסי אמר, אלא דבאי נמי מקומו משופח, שרבי אלעזר בן יעקב, שהוא התנא קמא, הוא דווקא מצריך יותר, גם מקומו משופח, וגם שיקדימו שם דשן. הנושא שמופיע בשוליים, מי שייך בתומת בגדים בשריפת החטאות? אנחנו אמרנו מקודם שהשורף, מי שעסוק בשריפת הפר וסריף של כיפור, יש תומת בגדים. תנו רבנן, והשורף, זה בויקרא פרק ט"ז פסוק כ"ח, הוספנו את הפסוק הזה בשוליים ממול, והשורף אותם יכבס בגדיו ורחץ את בשרו במים, ואחרי כן יבוא אל המחנה. הגמרא, והשורף, השורף מטמא בגדים, ולא המצית את האור, ולא המסדר את המרחק, לא מסדר את העיצים, ואי זהו השורף, זה המסייע בשעת שריפה. יכול אף מי שנעשו איפר מטמאים בגדים, תמוד לומר אותם, אותם מטמאים בגדים, ולא מי שנעשו איפר מטמאים בגדים. אבל זה רבי שמעון אומר, הפר מטמא, ניתח הבשר אינו מטמא בגדים. מי בינהו? יש תנא קמא שאומר מי שנעשו איפר, ויש התנא הבתרא ברבי אלעזר ברבי שמעון שמי שניתח הבשר. מה ההבדל בין הדברים האלו? איכא בינהו, תשביה חרוכה. נסתכל ברש"י, תשביה חרוכה דהווה ניתח הבשר, ואפר מיהו לא הבו, זה יותר מתקדם בשריפה. לתנא קמא מטמאין עד שיעשו אפר, דאותם בפסוק הזכרנו השורף אותם, דאותם קרינה בי. לרב אלעזר ברבי שמעון, שביה חרוכה לא מטמא, זה לא פער מקרי. חזרה לגמרא, יש לנו משנה חדשה. אמרו לו לכהן גדול, הגיע שעיר למדבר. ומניין היו יודעים שהגיע שעיר למדבר? דיוקאות היו עושים, דגלים, ומניפים בסודרים, ויודעים שהגיע שעיר למדבר. רש"י כותב, דיוקאות, בני אדם עומדים בירושלים לצוק, בכדי שיראה זה סימנו של זה, ומניפים אותם הסמוכים למדבר בסודרים, וזה הסמוך לו רואה, מניף גם הוא ורואה, חברו הסמוך לשם. ודיוקאות רש"י מביא מילה לועזית. אני רוצה לחזור ולדייק טיפה תירה. אמרנו דיוקאות היו עושים, הכוונה לאנשים שהיו מקומות מצפה, ואנשים שרואים אחד את השני, והזכרנו דגלים, זה יותר קרוב להנפת הסודרים. חתיכות בד היו מניפים, אחד היה יכול לראות את השני כמו שראינו ברשי, ואז יודעים שהסעיר הגיע למדבר. אמר, נמשיך במשנה, אמר רבי יוסי, רבי יהודה, ולא סימן גדול היה להם. אם השאלה מתי הגיע הסעיר למדבר, הוא אומר, יש סימן אחר. מירושלים ועד בית חידודו, רשי כותב על זה, הוא ראש המדבר, ושם נתקיים ושילח את הסעיר במדבר. אז המרחק מירושלים עד ראש המדבר, 3 מילים. הולכים מיל, מבחינת חישוב הזמן. הם אנשים האלו שליוו את הסעיר עד לראש המדבר מירושלים עד לראש המדבר, עד להיכן שהיו יכולים ללוות אותם. אז הולכים מיל וחוזרים מיל, אותם מלווים שהזכרנו מקודם, יקירי ירושלים, אז הם הולכים מיל וחוזרים מיל ושוהים כדי מיל, ואז נוסיף עוד פרק זמן. אז אנחנו חישבנו פה 3 מילים, ויודעים שהגיע סעיר למדבר. לפי ההסבר שראינו מקודם ברשי, התנקמה דיבר על ידיעה שהוא הגיע לצוק. רבי יהודה מדבר על ידיעה שהוא הגיע לראש המדבר. נראה לי שזה הבדל משמעותי מבחינת הגעה למקום הנדרש כדי שהכהן הגדול יכול להמשיך בעבודתו. רבי ישמעאל אומר, ולא סימן אחד היה להם, סימן אחר היה להם, לשון של זהורית היה קשור על פתחו של אחד, וכשהגיע סעיר למדבר היה הלשון מלבין, שנאמר, אם יהיו חטאיכם כשנים כשלג ילבינו. אמר אביי, שמע מינה בית חידודו במדבר קיימה, והא כמה שמלן דקסבה רבי יהודה, כיוון שהגיע הסעיר למדבר נעשית מצוותו, ובכך כהן הגדול יכול להמשיך ולקרוא הפרשה. ובכך זכינו בסייעתא דשמיא לסיים פרק שישי של מסכת יומא, ובכך נתחיל בסייעתא דשמיא פרק שביעי, פרק בא לו כהן גדול. המשנה, לפני שנתקדם לתוך המשנה, נסתכל בשוליים תחת הכותרת נושא, וכתבנו, כהן גדול קורא פרשיות בתורה הקשורות ליום כיפור ומברך עליה 8 ברכות. המשנה, בא לו כהן גדול לקרות, אם רצה לקרות בבגדי בוץ קורא, זה הבגדי לבן שמיוחדים ליום כיפור שראינו הרבה עליהם, הכניסה לקודש הקודשים ועוד כמה דברים, ואם לאו קורא באצטלית לבן משלו. רשי כותב אצטלית לבוש, כמין חלוק. ממשיך המשנה, חזן הכנסת נוטל ספר תורה. רשי כותב על חזן הכנסת שמש, הוא נוטל ספר תורה ונותנו לראש הכנסת. מה זה התפקיד הזה? רשי מסביר, על פיו נחתכים צורכי הכנסת, מי מפתיר, מי פורס על שמה, מי עובר לפני הטבע. וממשיך המשנה, וראש הכנסת נותנו לסגן, סגן כהן גדול, וסגן והסגן נותנו לכהן גדול, וכהן גדול עומד ומקבל וקורא אחרי מות, ואח בעשו אחרי מות, כמובן בספר ויקרא פרק תזיין, וגם בפרשת אמור, וגולב ספר תורה ומניחו בחיקו, ואומר יותר ממה שקראתי לפניכם כתוב כאן. ובעשור שבחומש הפיקודים, זה בפרשת פנחס, קורא על פה ומברך עליו שמונה ברכות על התורה. זה ברכה אחרי הקריאה, ואנחנו מכירים את הברכה, ורשי מזכיר אותו בשם, דהיינו השיר נתן. ונוסיף עוד ברכות, ועל העבודה אנחנו מכירים אותו כרצה, שאנחנו אומרים בשמונה עשרה, ועל ההודעה גם זה מוכר לנו, מודים אנחנו לך וכו', ועל מחילת האבון. רשי כותב, מחול לעוונותינו ביום הכיפורים הזה, עד מלך מוחה וסולח לעוונותינו, ועל המקדש בפני עצמו. רשי כותב, מתפלל על המקדש וחותם ברוך שבחר במקדש. המשנה אומרת, ועל ישראל בפני עצמם, ועל ירושלים בפני עצמה, ועל הכהנים בפני עצמם, ועל שער התפילה. הרואה כהן גדול, כשהוא קורא, אינו רואה פר ושעיר הנשרפים. והרואה פר ושעיר הנשרפים, אינו רואה כהן גדול כשהוא קורא, ולא מפני שאינו רשאי, אלא שהייתה דרך רחוקה, ומלאכת שניהם שווה כאחת. הגמרא, מדקתני באיצלית לבן משלו, שבשעת קריאת הפרשה יש לו אופציה כזאת, בגד שלא מבגדי הכהונה הפורמליים. בכלל, מזה שיש אפשרות לקרוא בבגד משלו, דקריאה לאו עבודה היא. כי אם זה היה עבודה, חייב בבגדי הכהונה הרשמיים. וקטני, אז יש מצב שהוא עסוק בדבר שאינו עבודה, וקטני אם רצה לקרוא בבגדי בוץ, דהיינו בגדי הכהונה הפורמליים, הבגדי לבן, קורא, הוא כן יכול, למרות שזה לא עבודה. השמה שואלת, שמת מינה בגדי כהונה ניתנו להנות בהן? כלומר, אנחנו מדברים על דבר שהוא לא שעת עבודה, ואז ניתנו להנות, כלומר, אין בעיה של מעילה או איסור. הגמרא דוחה, אנחנו לא נסיק מכאן שבגדי כהונה ניתנו להנות בהם, דיום השעה נקרא תצורך עבודה היא. זה מכניס אותנו לסוגיה חדשה, ובשוליים תחת הכותרת נושא סלש מבנה, אתם רואים משולש, האם בגדי כהונה ניתנו להנות בהן? אנחנו נראה בשורה שלישית בעמוד הבא, בסמך ת' עמוד א', וחמש שורות אחרי זה, סליחה, שם בשורה שלישית, עוד משולש, מעלים את השאלה עוד פעם, והגמרא תמשיך בנושא הזה, ויש עוד סימון שאנחנו רוצים להסביר. עוד מעט נראה צורת פפיון, וגם כאן אנחנו מציינים שזה עד סמך ת' עמוד א', שרואים את אותם מקורות כדי לפשוט שאלה זו. המעוין יבוא להדגיש דיוקים מתוך המקור, לנסות להוכיח שמותר להנות בהן. אנחנו נראה שימוש בדף סמך ת' עמוד א' בצורת בית, שיש שפיץ למעלה, זה ניסיון לומר החינמי מסתברה, והצורה מתפכת דחייתו. אז אנחנו הלינו שאלה, האם נוכל להסיק מכאן שבגדי כהונה ניתנו להנות בהם, ודחינו שאין מה להסיק מכאן, כי מה שהכהן גדול קורא את הפרשה זה נקרא צורך עבודה. דאיבאי אלן, בגדי כהונה, ניתנו ליהנות בהן או לא ניתנו ליהנות בהן? תשמע. רואים פה את הפפיון? כאן, כמו שאמרנו מקודם, נביא מקורות כדי לפשוט שאלה זו. וכתוב במסכת תמיד, תשמע, לא היו ישנים בבגדי קודש. ניתן לדייק, שינה הוא דלא. רשי כותב בסוף העמוד שמה יפיח, מוציא ריח מגופו, אז שינה הוא דלא בגלל החשש שמה יפיח בהן. מחלך לי, אתה אומר את המעוין פה, זה דיוק מהמקור. במקור כתוב לא שינה, אבל לאכול ארוחה בבגדי כהונה, סימן שמותר להנות בהן. הגמרא דוחה, דיל משני אכילה, תצורך עבודה היא. כפכפנו את זה, כי גם לפני שתי שורות ראינו את זה כדחייה בעניין קריאת הפרשה, גם לגבי אכילה. האכילה שמדובר פה זה אכילת קורבנות. ולמה מותר בבגדי כהונה בזמן שאני אומר בכללי אסור להנות בהם, אבל לאכול כן? למה? דצורך עבודה היא, כדתניא, ויאכלו אותם אשר כופר בהם. מלמד שכהנים אוכלים, כלומר את הקורבנות, ובעלים מתכפרים. אז הכפרה של בעלים קשור לאכילת הקורבנים, זה המשך עבודה. ננסה לדייק עוד פעם מהמקור, שינה הוא דלו, ההלוכי מהלכי, שאפשר להסתובב, ללכת בהן. אז סימן שמותר להנות בהן. דוחה הגמרא בדין הוא דהלוכי נמי לא. להסתובב בבגדי כהונה, ללכת בהם זה לא. אנחנו ממשיכים לסמך תת עמוד א', וסיפה הצטריכה ל... למה הוזכר שינה? כתוב, כבר ראינו, לא היו ישנים, היה אפשר לכתוב גם, לא היו הולכים בהן. למה אם כן הודגש שינה? בגלל הסיפה, פושטין ומקפלין ומניחים תחת ראשיהן. רשי כותב שורה ראשונה, סיפה הצטריך לי, שינה דנקת, מה שהוזכר במשנה בתמיד, שינה, משום דבאי להשמינה שמותר לתנן תחת ראשיהן. ותו לא אכפת לן אם יפיח, מאחר שפושטן, זה לא על גופן ממש, אז הבעיה של הפכה אינו קיים. עד כאן שיעורנו להיום.